אנחנו בחובת התלמידים, עמוד ח', נתחיל מהתחלת הפסקה, על ההכשרה אשר נמצאה בכוח בקרב האדם למלאכה זו או זו, ועל ההכשרת הבית והכלי לתשמי זה או זה, נופל לשון חינוך. אז הוא הביא לנו את הרש"י, התחלה, מה שהאדם הולך לעמוד בה, ההכשרה, התחלת הוצאה מהכוח אל הפועל, זה הגדרת המילה חינוך. תיבה לעצמה היא תיבת חינוך, ונאמרה על הוצאת ההכשרה אשר באדם או בכלי מן הכוח אל הפועל. אם לא נוציאה, תישאר באלים. וצריכים אנו להוציאה ולחנך את האיש הזה שיעשה לבן מלאכה זו, והבית הוא הכליל תשמישם, כל חדר תשמישו אשר הוא מוכשר, והכליל תשמישה אשר היא מוכשרה. אמרנו פה רעיון מחריד, אבל רעיון מאוד חשוב, שהרבה פעמים יש דברים בכוח באדם, שלא יוצאים לפועל, בגלל שלא עזרו לו להוציא אותם לפועל. לפני כמה שנים הגיע למכון מאיר בחור, שעשה רושם מאוד טוב, ופעם אחת שמעתי אותו אומר קדיש, וראיתי שהוא הוסיף טיפה ניגון בקדיש. אמרתי לו, אתה יודע שאתה אומר קדיש נפלא, אתה יש לך ממש קול נהדר, אתה יכול להיות בעל קורא. אמרתי, שלח לך מחר על פני המים, כל התורה כולה, הוא כבר קרא בתורה, הכל, כי מישהו אמר לו שהוא יכול להיות בעל קורא. אני כדרך אגב התכוונתי להחמיא לו, לעודד אותו ללמוד את התורה, לא ידעתי כמה הדבר הזה יעורר בו ניצוץ, אמרו לו שהוא יכול להיות בעל קורא, בום, הלך נהיה בעל קורא כל תורה כולה. עכשיו תשאלו אותי, האם הוא בעל קורא טוב? לא בטוח. האם באמת יש לו קול טוב? לא בטוח. אבל אני לא אומר לו את זה, הוא כבר שמע שיש לו קורא טוב, הוא בעל קורא טוב. אני כולו שמעתי אותו קורא כמה דברים. אמרתי, ניתן לו מחמן, נעודד אותו הלאה. הלכתי, נתתי, אז זכיתי לשמוע שהוא קורא, 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 קורא. בסדר? אז משהו הלך מהכוח אל הפועל, ולמעשה הוא עדיין משוכנע שהוא נהדר, טוב מאוד, ככה צריך להמשיך. אז מה היה קורה אם לא היו אומרים לו? לא היה לו אבא מינה ללכת בכיוון. זאת אומרת, אני עוד זוכר שהוא חזר לה אחרי שבוע ושבועיים, ושאל אותי, אתה רציני? אתה באמת חושב שאני יכול להיות בעל קורא? ראיתי שהוא לוקח את זה ברצינות. אמרתי, ודאי, אני אעזור לך, בוא, תתחיל. ומה יעשה היום? אני חושב שאת כל התורה הוא כבר קרה. הרבה פעמים יש דברים בפוטנציאל של האדם, שאם אנחנו נעזור לו לראות, הוא יוציא אותם מהכוח אל הפועל. וכשנאמרה תיבה זו על חינוך הבנים, אז אמרנו, זה הגדרה של חינוך באופן כולל. אבל כשנאמרה תיבה זו על חינוך הבנים, אז הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד, שנמצאה בו במידה קטנה או בכוח ובאלם לבד ולגלותה. זאת אומרת, הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, תמיד, יש הרבה דברים בכוח של הילד. זה יכול להיות רגישות מסוימת, זה יכול להיות אהבה מסוימת, זה יכול להיות נתינה מסוימת. שצריך לעזור לו להוציא מהכוח אל הפועל. יכול להיות שאתה רואה את זה טיפה, יכול להיות שאתה לא רואה את זה בכלל, אבל אתה עוזר לו לגלות את זה. עכשיו, צריך לדעת שיש בזה מחיר. ניקח דוגמה פשוטה ומאוד מאוד רחוקה מעומק הכוונה פה, אבל רק דוגמה פשוטה לסבר את האוזן. יש הרבה הורים שלא נותנים לילדים להיכנס למטבח. כי אם הם יכנסו למטבח, הם יעשו בלגן, הם ישברו ביצים, הם יתנפו, הם ילחלכו, והעוגה לא תצא טעים, וצריך להסביר להם כל דבר אלף פעמים, ואחרי שהסברתם עדיין יערסו. נכון, זה חלק מהחינוך. אבל אם אתה רוצה שהילד בסוף ידע לאפות ולבשל, אתה צריך לתת לו לעשות. אז אני לא יכול לומר לכם כמה מחבטים אני שרפתי, וכמה דברים אני הרסתי, ואני עדיין לא יודע לבשל טוב, אבל משהו אני יודע. לא שהיה לי את הכישרון הזה והוציא אותו מהכוח לפועל, ניסו, גילו שאין את הכישרון להוציא מהכוח אל הפועל, אבל זה לא משנה. למה זה, אם הורה מוכן להתמיד ולתת לילד, אז זה דורש סבלנות, זה יעלה מחיר, זה לא יהיה חינם, אתה תיתן לו להשתמש בכלים שלך, הוא יערוס אותם פה ושם. לא כל הכלים יצאו בשלום. אבל בסוף הוא יתחיל ללמוד איך להשתמש במברג ובפטיש הוא ילמד. הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לתת לו לפתח את הכוחות שלו, כי זה כרוך במחיר אצלנו. זאת אומרת, אם אני אתן לו לעשות את זה, הוא עלול לאכול לי את הבורג. כשאנחנו באנו לפה לפני שנתיים וחצי, אז ביקשתי מכמה נערים לעזור לי לבנות את הסוכה. הם באו. ורצו להשתמש במקדחה. אז לקחתי נערים בגיל 16-15. זה גיל שילד לא כל כך רוצה לשמוע ממך. אבל הייתי צריך עזרה. ופתאום אני מתחיל לשמוע, הברגים האלה לא טובים. המברגה הזו מדי חזקה. ניסיתי להסביר להם, תראו, תלחצו קצת, זה יסתובב, זה יתפוס את הבורג, זה ילך פנימה. אבל זה לא תמיד נתפס על ההתחלה. אבל אני שומע, והלך לי הבורג. עכשיו לך תתמודד, אתם יודעים, אם מישהו לוחץ חזק על בורג, וזה לא תפס את הבורג, עכשיו תשבור את הראש עם בורג שאין לו ראש, ואתה מקבל לשמוע מהם איזה ברגים דפוקים קנית. ואתה לא הולך להתווכח איתם. נכון, זה חינוך. אתה רוצה לחנך, אתה צריך מוכן גם להשקיע ולשלם מחיר. זה לא הולך בלי מחיר. הרבה פעמים אנחנו לא נותנים לילד לגלות את הכשרתו ואת הכוחות שבו, דברים שהם בכוח, באלם או במידה קטנה, כי לנו אין את הסבלנות, וזה לא בסדר. זאת אומרת, האדם צריך לתפוס את עצמו, למצוא את הזמנים שיהיה לו את הסבלנות, ולאכול אותה. ואתה אוכל אותה. עושים לך כלים, ומשמידים לך דברים, נכון?
העולם אין כאן שעדיף לא לעשות את זה, ולא לכל העצבנות, זה יותר חמור, זה לא לעצבים.
אני מסכים, אבל היותר טוב זה לא להיות עצבני, וכן ללמד אותו.
כן.
כן, אין ברירה.
יש זמנים.
יש זמנים, נכון. אתה מוצא את הזמנים. זאת אומרת, יש חלקים מהסוכה, שאני נותן לבת שלי, נכון, אל תעשה את זה בזמן שאתה בלחץ. ויכול להיות...
זה זמן שיש לך שעתיים לבזבז.
נכון.
ואיזה?
אז זה צריך להיות מסע חינוכי. אתה לא הולך עכשיו להספיק, אתה הולך עכשיו לחנך. זה גישה אחרת, נכון. אם אתה בא כשאתה חייב לסיים את הסוכה, כי סוכות זה בעוד שעה, והוא מתחיל להרוס לך ברגים, אז אתה יוצא מהכלים. אבל אם אתה בא בזמן שאתה בעצם יכול לקחת 5 דקות להחליף את המנעול, או 30 דקות, ואז אתה נותן לילד בן 5 לקחת את המברג, ולסובב אותו, ולסובב לכיוון ההפוך, ועד שהוא קולט שאם הוא יתמיד בכיוון אחד זה ייכנס, ואתה מסביר לו, זה מסביר לו שוב, ואז הוא פתאום מתבלבל ושוכח, אתה אומר לו שוב, נכון, ככה אתה מלמד אותו. ולא, שלא יתחיל עם מברגה. למרות שיש לי תמונות כל הילדים שלי עבדתי איתם כבר עם מברגה. נכון? אז אתה מלמד אותם ללחוץ לאט, הם לא לוחצים לאט, ולפעמים כן. לאט לאט. כמו שאתה אומר, צריך למצוא את הזמנים שיש סבלנות, אבל צריך למצוא את הזמנים האלה. זאת אומרת, אי אפשר שכל הזמן אני לא עושה את זה איתו, כי לי אין את הזמן, כי אני עצבני.
ואיך זה בא לידי ביטוי במצוות ובתורה?
אם נדבר על מצוות, אז יש לנו הרבה דוגמאות לזה. אם בוא ניקח הפרשת חלה, בוא ניקח קניית 4 מינים, בוא ניקח בדיקת לולב, בוא ניקח... כל הדברים האלה, אז אתה עושה איתו, ופה הוא מפשל, שם הוא מפשל, בסוף הוא קולט. אני חושב שבכל ה... תיקח את הדוגמה של ילד שרוצה לקדש לבד. נכון, הוא ישפוך. ילד ש... שהרבה דברים שילד רוצה לעשות לבד, ובסוף יש לזה מחיר.
אין למה.
כן,
אדם אומר
על דברי
תורה, אלא
אם כן. כן, כן. זה כמו ילד שאתה מוריד לו את הטיטול. נכון, אז יהיו לך פעמים שהמיטה תהיה רטובה, מה אתה עושה? זה חלק מאיך שהוא לומד, איך להיות יבש. אותו דבר, גם במצוות. לאורך כל הדרך. אני חושב שזה, אין כמעט מצווה שזה לא הולך ככה, שאתה צריך לתת פה אימון. זה לא ילך 100%. אני לא בטוח שהייתי נותן לו את התפילין לגלגל, כשאתה חושב שהם יפלו על הרצפה, כי זה לא רק מצד קדושת התפילין, מצד יוקר הדבר גם כן. אני לא בטוח שזה כדאי, אבל... כן.
יש עוד משהו שקשור לזה, שלא לתקן אותם כל כך.
מסכים.
עושים משהו לא בסדר, למשל שמים, לא יודע, תפילין, הם לא עושים את זה בדיוק, אוקיי, לא לתקן כל כך, תן להם קצת זמן לזה. ולא על כל דבר תקן 100% שצריך להיות ככה, ככה, ככה.
כן. זה סבלנות. אז חינוך זה לעזור לו להוציא מהכוח אל הפועל את הדברים שיש בו, או במידה קטנה, או בהיעלם. עכשיו, זה גם אומר שאני מנסה דברים שאני לא רואה שיש לו כישרון אליהם. אחד מהדברים שההורים לפעמים מפספסים זה שירת צמירות בשולחן שבת. הרבה פעמים ילדים מאססים, מאססים להיות חזן, מאססים לשיר בחזנות, מאססים לשיר בשולחן שבת. אם הילד יכול להביע שמחה על ידי שירה, אתה עוזר לו לפתח דבר חשוב בנפשו. והרבה פעמים ילד צריך את העידוד, ולפעמים אפילו בצורה יותר ישירה, שמע, אני לא שר לבד, אתה עוזר לי לשיר תזמורת שבת. לא, אנחנו שולחן שבת, אני מצפה שאתה תשריתי, אתה לא, לא יכול לברוח. תבחר זה שיר אתה רוצה. הילדים שלי כבר בדקו מה השירים הכי קצרים. הם מיד יודעים לבחור, לפי הסדר, מה הכי קצר. אתה ראית.
אם הם לא רוצים, לפחות עדיין להשאיר לעצמך.
אבל אני מנסה, מסכים, אבל אני מנסה שישירו איתי. אז הם שרים אחד ושרים עוד אחד, ותתפלא שעם הזמן זה בא טבעי. זאת אומרת, בהתחלה זה כזה, אבל עם הזמן זה נהיה חלק מהם.
זה מעניין שחוזר, איזשהו שלב ילדים, גם אם מתחילים, איזשהו שלב מסתיקים לשיר, זה מעניין שזה חוזר לחברה גברית.
כן?
בצבא. זה ידוע. לצערנו, היום שיש עירוב, אז כנראה זה פוחת והולך, אבל זה מדבר של קצת חינוך שסיפרה לי את זה.
אוקיי, זאת דוגמה. מכיוון שאיש הישראלי עוד בילדותו, רוח השם נשמת שקי תמונה וגנוזה בו, צריכים לגדל ולחנך אותו, להוציאה ולגלותה ולהפריחה. והיה ליהודי נאמן עובד את השם, בתורתו מעצמו יחפץ, ומדרכו גם כי יזקין לו יסור. אז הוא אמרנו הרבה רעיונות פה. הוא אומר, קודם כל, גם כשהוא ילד, יש לו רוח השם נשמת שקי תמונה וגנוזה בו. ואנחנו מנסים לגדל, לחנך, להוציא ולגלות ולהפריח את רוח השם שבקרבו. אחד מהנקודות החשובות ביותר בחינוך ילדים, זה להסתכל בעין טובה על הילד. הרבה פעמים אתה מתחיל להרגיש, יש לי גנב בבית, יש לי שקרן בבית, יש לי בן אדם אנוכי, יש לי בן אדם פרזיט, יש כל מיני הגדרות שאדם יכול ליפול לתוכם. ופה הרבי מפיאסט שלנו נותן לו הסתכלות חשובה ביותר כשאני מדבר עם ילד. אני מדבר על פרח, אני מדבר על נשמת השם שתמונה, ואני, יש לי תפקיד לעזור לצאת. ואז הוא יהיה ליהודי נאמן, עובד השם, והוא מעצמו יחפץ בתורת השם. אבל המפתח פה זה קודם כל, תראה אותו כך. כי הרבה פעמים ההורה יוצא מדעתו. אחד מהדברים הראשונים שאני נאבק בהם, כשאנשים פונים לייעוץ בחינוך, זה התדמית שיש להם מהילד. כמעט תמיד כשהורה ניגש לייעוץ, הוא כבר רואה את הילד כבעייתי. או כעבריין, או כהיפראקטיבי, או כטיפש, או כרמאי, או כמנצל, או כמניפולטיבי. איך אומרים את זה בעברית?
זה נובע מפה, משם. כל ההתייחסות. התייחסות, זה נובע מאיך אתה מסתכל
עליו. יכול להיות שיש לו את התכונות האלה, אבל אני צריך לראות את הטוב. אם אני אראה את הטוב, אז אני יכול לקחת את התכונות ולעזור לו להפריח את המצואה הטובה. אם אני רואה אותו כבעייתי עם התכונות האלה, אז יש לי בעיה. הרעיון שהוא אומר פה דרך אגב, הוא רעיון מרכזי וחשוב. הוא עוד יחזור אליו. ואילו המצווה, אפילו המרגיל, אינו בטוח שהבן או התלמיד המצווה והמתרגל יעשה כמצוותו, גם כשיגדל ויהיה ברשות עצמו. הוא אומר, אם אני מנסה להפריח את התכונות שיש בו, לגלות את הרוח שקי שבקרבו, אז זה מאוד טבעי לו להמשיך בדרך, כי אני עוזר לו לפתח את עצמו. ואם אני מצווה ומרגיל, אז אני בבעיה. וזה הרעיון שהגמרא אומרת, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, כן? מ-100 מלכויות? הגמרא אומרת, נכון, כי הפסוק משלו אומר, תחת גערה במבין, מעקות כסיל 100. זה שאתה יכול לעקות אותו 100 פעמים, יכול להיות שהוא ישמע לך, אבל אתה לא הזזת אותו באופן אמיתי, אתה צריך שיהיה במבין, בלב שלו אתה צריך להתחבר. זה למה שהמפתח של חינוך אומר, תעזור לו, קח את הפוטנציאל שלו, ותעזור לו לגדול בעבודת השם מתוך הפוטנציאל שלו. זה תחילת הדרך, נמשיך בעזרת שם שבוע הבא.